היום אחר הצהריים עברתי ליד לוח המודעות כאן ולקחתי איזשהו פתק וקראתי אותו והוא לא היה חתום. מי שכתב את השאלה לא כתב מי זה, ולא יכולתי להשאיר לו פתק תשובה. באמת שגם אם היו חותמים אני לא יודע אם הייתי יכול להשאיר, כי זה היה קצת ארוך, אבל חשבתי שזה תהיה דלת מצוינת להיכנס אל שיחת הדרמה הערב. ואני אתחיל אולי מלקרוא אותו. תיארתי לעצמי שאני לא אצליח באור של פה, אז זיוויתי את זה. מהי מוטיבציית העל? נתרגל שנים ועשרות שנים ונדע בצורה טובה מאוד לחזור לכאן ועכשיו כשהתודעה בורחת. אבל למה? אם החיים כל כך קצרים, אולי פשוט נשקיע את כל הזמן במקום בתרגול פשוט להיות עם האנשים שאנחנו אוהבים. איזו שאלה מתוקה ומקסימה. אני קודם כל חושב ואני מאמין שרובנו, אם לא כולנו, נסכים על זה שזה רעיון טוב להיות עם האנשים שאנחנו אוהבים. אני רוצה להתעכב רגע על עוד מילה שכתובה שם, פשוט להיות עם האנשים שאנחנו אוהבים. ואני לא בטוח שזה כל כך פשוט. קודם כל, באיזושהי דרך מסתורית משהו, אנחנו מוצאים את עצמנו כמו לא מצליחים הרבה פעם לעשות את הדברים שהכי חשובים לנו, הכי משמעותיים לנו, להיות עם האנשים שאנחנו הכי אוהבים. כאילו החיים זורקים עלינו כל מיני דברים שנראים לנו חשובים, יותר חשובים, שאני צריך רק לפתור את זה או לעשות את זה או להסתדר כאן או להיפטר מזה, להשיג עבודה יותר מכניסה, להגיע ליציבות כלכלית. אני תמיד אומר את זה, אני נזכר לפני שנים יצא לי בבית של ההורים של זוגתי, לקחתי להלעל באיזשהו מגזין, איזשהו כזה מגזין של סוף שבוע, והיה שם רעיון עם אופרה שטראוס, אחת הנשים העשירות בישראל. והיה מין רעיון כזה, יש לפעמים רעיונות שיש תחושה שנוצר תקשורת טובה בין המראיינת, שם הייתה מראיינת למרואיינת באיזושהי קרבה. ובאיזשהו קטע היא שואלת אותה מראיינת, תגידי, למה את הכי משוועת? מה הכי היית רוצה בחיים? אז אופרה עונה לה, אם אני אגיד לך את האמת, לא תאמין. אז היא אומרת לה, נו, תנסי אותי. אז היא אומרת לה, הלוואי ואני אגיע לביטחון כלכלי. אנחנו חושבים שזה מספר, אם יהיה כתוב לי מספר כזה וכזה ליד, אז אז אגיע לאיזשהו מקום כזה. אתם יודעים, האמת היא שישנם הרבה מחקרים מהתקופה שלנו שמראים מחד שאי אפשר לזלזל בזה, אין לי כוונה לזלזל בזה, כאשר אנחנו נמצאים במצב הישרדותי, כאשר בני אדם עם תחושה שקם בבוקר ואני לא יודע מה הילדים שלי יאכלו, אולי גם קצת מעל זה, זה משפיע באופן מאוד ישיר על תחושת שביעות הרצון והאושר. אבל מעל רף מסוים, שהניחוש שלי הוא שכמעט כולנו נמצאים מעליו, אנחנו חיים בישראל, ובישראל אין כמעט מי שלא נמצא מעל הרף הזה, לא כולם, אני לא עושה, אבל מעל רף מסוים ההשפעה של עוד כסף היא שולית, היא לא באמת נותנת איזושהי תחושה של אושר, וגם אם להתייחס אל הרעיון הזה, אולי גם לא את התחושה המיוחלת של ביטחון, כי בסדר, אז אנחנו דואגים, אני דואג מהמינוס 3,000 שקל שיש לי, ואם מזה שצריך לפרוע 30 מיליון מחר, כי האגרות חוב פוקעות, אבל משהו עם זה מאוד מאוד מתכתב. ואנחנו חושבים, צריך אולי עוד כסף, עוד עבודה טובה, או להשיג איזשהו תואר מיוחד. כמה אנחנו מכירים את המקומות להגיע לשם, ורק כדי להרגיש it doesn't deliver, זה לא מספק משהו שחשבנו שיהיה שם, או המקום הזה שבו אנחנו משוועים למערכת יחסים. ואני אומר את זה חלילה בלי שום זלזול בערך או במשמעות שיכולה להיות למערכת יחסים, ובלי לדמיין בכלל שיכול להיות שיושב לידינו מישהו שכל מה שהוא מייחל לו זה להיפטר מהמערכת יחסים הזאת. אם רק זה יצא לי מהחיים, אז אני אהיה מאושרת, אז אני אהיה מאושר. ואיכשהו אנחנו מוצאים את עצמנו עסוקים ומוטרדים בתנועות שנוצרות מתוך כל מיני אייקונים כאלה שאומרים, זה רק מה שאני צריך. בלי שהרבה מאוד פעמים אנחנו נדרשים לעצור ולשאול את עצמי, מה באמת חשוב לי? אתם מכירים אולי? מסתכל רגע. אחד או שניים כאן מכירים, גשש החיוור. יש להם את המערכון שפולי וגברי הם שליחים של הסוכנות. הם באים לבקר את גברי, שהוא מהגר, מה שאנחנו מבינים פה בישראל יורד, הוא מהגר ישראלי שחי בארצות הברית. והם באים כדי לנסות לטעת בו מחדש את אהבת ישראל ולהביא אותו לחזור לישראל. והם מדברים איתו ויש שיחה, והוא כל הזמן עונה להם במבטא אמריקאי כבד, אבל כמה הוא אוהב את ישראל וכמה ברור לו שזה המקום להיות, והוא אומר, רק רני גומר את הקולג' אנחנו חוזרים. וככה כל השיחה מתנהלת, ולקח להם כמה דקות להבין באמת הבחור משוכנע, אז אומרים לו תודה וזה, ואז הם יוצאים, אז בחדר מדרגות אחד שואל את השני, רגע, ומתי זה קורה? והם דופקים לו על הדלת, הוא פותח עליהם, אומרים לו, תגיד, בן כמה רעני? אומר להם, שנתיים. ואפרופו המקום הזה, פשוט להיות עם האנשים שאנחנו אוהבים, וכמה אנחנו מוצאים את עצמנו, לא מגיעים לזה. אומר את זה, אני מזכר, לפני כמה שבועות עברתי על כל מיני טקסטים שכתבתי, אני מנסה לחבר אותם לאיזושהי יצירה אחת, איזשהו טקסט אחד מאוחד, וזה הרבה מהם זה מין קטעים קצרים מתוך סיטואציות שקורות במשפחה. ואני מתאר שם איזשהו קטע שאני עם הבת שלי הקטנה, היום בת 13, אז לדעתי הייתה אולי בת 5, והיא נורא נורא בוכה. ואני מנסה לדבר אליה והיא ממשיכה לבכות, ואני חש ש... למה את בוכה כאילו? אני כל כך רוצה להיענות אלייך, אבל את רק בוכה וממשיכה לבכות בכעס, וזה יוצר בי... ואני אומר לה את זה דרך הכעס שלי, מבטא את זה במילים שתדברי אליי, תגידי לי מה את רוצה ש... והיא מתנשפת נורא בין תוך המילים, ואז היא מצליחה כזה להגיד לי חצי לגמגם, אבא, אני רוצה להיות איתך. וכמה במקומות האלה הרבה פעמים אנחנו כמו לא פנויים לזה. ואני, תוך כדי שאני אומר את זה, אני מזהה מהמבטים שלכם, מי מכם הורים, ומכירים את ההרגשה הזאת, של עם כל הרצון שלנו ומוצאים את עצמנו, כן, אבל התקשרו אליי מהבנק, ואני צריך לתת תשובה לזה, והטלפון מצלצל, וכל מיני מקומות שכאלה שלוקחים אותנו, הרבה פעמים גם פיזית, שאנחנו כמו לא נמצאים. יצא לי במהלך החיים ללוות ולהיות בשיחות אינטימיות ועמוקות עם כמה וכמה אנשים שידעו שהם קרובים לסוף. באיזשהו מקום כולנו יודעים את זה, איזושהי ידיעה אינטלקטואלית. אבל איכשהו אנחנו כמו רגשית דוחים את זה. כמו לא באמת חיים את החיים שלנו עם הידיעה שזה ייפסק. שהדרך שבו אנחנו מבינים מה זה להיות חי, מה זה להיות אני, זה יסתיים. זה יום אחד קומפוסט. וקורה סיטואציות חיים שטלטלות אותנו, שמישהו קרוב אלינו מתבשר איזושהי בשורה, אולי הולך לעולמו, או שהרופאים מאבחנים אותנו. ויצא לי להתלוות לכמה אנשים שידעו שהם במסעות שהם במסעות די אחרונים. מעבר לזה יצא לי לדבר עם כמה חברים וקולגות שבנו. יצא להם ללוות הרבה יותר אנשים ממני. אתם יודעים, הרבה מאוד פעמים כאשר אנחנו בני אדם נמצאים בישורת האחרונה או בהקפה האחרונה, בין השאר עולים לנו חשבונות נפש ועולות מחשבות שניות וחרטות ודברים שאולי הייתי עושה אחרת. התחלתי בזה לא פעם. דבר אחד שמעולם לא נתקלתי בו, חרטה שאף פעם לא פגשתי מכל חבריי, ודיברתי עם רבים, גם הם לא פגשו מישהו שהתחרט, לא פגשתי מישהו שהתחרט שהוא לא היה מספיק שעות במשרד. אבל איכשהו החיים כמו לוקחים אותנו לכל מיני מקומות שכאלה. אז יכול להיות שברגעים כאלה, כמו ברגעים של ריטריט, שיש פה איזשהו פאוזה ואיזושהי עצירה, עולה בנו האפריסיישן החשוב הזה של להיות עם אנשים שאני אוהב, אוהבת, להיות ולעשות דברים שמשמעותיים בעיניי, שראויים בעיניי. הבאתי אותו, אז אני יכול ממש להדגים כמה זמן ביום אנחנו מבלים עם זה. עושים פעולות, משנות עולם, יוצרים, בונים, ומה אנחנו נשארים מזה בפנים? אז אם אנחנו שמים איזשהו, מקיפים באיזשהו הילה את המילה פשוט, אז קודם כל זה מבקש תרגול, וזה אחד האספקטים של תרגול, זה אחד הפירות של תרגול, שמביא אותנו להרהר. הוא מביא אותנו לשאול מה באמת חשוב. אם תרצו, זאת אחת ההגדרות של תרגול רוחני משמעותי. לשוב ולהידרש אל השאלה, אל השאלות האלה. מה באמת חשוב? מה באמת משמעותי? והשאלות האלה גוררות מקום של לטפל בסדרי העדיפויות, שהרבה פעמים כמו מסתדרים באופן אוטומטי. וזאת אחת הסיבות שהרבה פעמים אנשים שמתחילים לתרגל תרגול רוחני משמעותי, והרבה פעמים אנשים כשהם מתבשרים באיזושהי בשורת איוב מבחינה שאומרת להם החיים יפסקו מתישהו, משהו פתאום משתנה. משהו משתנה אל מקום שנדרש ונותן את האנרגיה אל מה באמת חשוב, מה באמת משמעותי. וזה לא עוצר כאן, כי זאת לא רק החלטה זאת לא רק החלטה להיות עם האנשים שאני אוהב או אוהבת, או להתמסר למה שאני אוהבת לעשות, למה שמשמעותי בעיניי. זה גם אז מבקש, פשוט אבל לא קל, את הדרך לעשות את זה. אולי באיזשהו אופן לתת לזה דימוי. בת הגדולה שלי לפני שנים הייתה קמה בבוקר גם כן מוקדם ורואה אותי יושב תרגל של מדיטציה, והייתה באה ומתיישבת אצלי, היה לנו נורא מתוק, היא הייתה כזה מזיזה לי את השל, נכנסת בפנים ועוטפת את עצמה, יושבת. היא היה לה, הייתה יושבת שקטה בתוכי. אחרי תקופה נורא ארוכה, היא שאלה אותי פעם, אבא, תגיד, מה אתה עושה כשאתה עושה מדיטציה? מה אני אגיד, זה תמיד, אבל זה לא תשובה, אף פעם לא תשובה קלה, אבל בטח לא למי. אז אמרתי לה, אני שם לב לנשימה שלי. אז היא אמרה לי, לשים לב לנשימה? זה כלולה. וזה באמת כמו הפשוט. ובו בזמן, כמו שכולנו יודעים, זה לא כל כך קל. גם כשאנחנו מביאים את עצמנו אל הסיטואציה ונמצאים בה, להיות בתוכה, זה לא קל. מיכה גודמן בספר האחרון שלו, במהפכת הקשר, נותן לזה איזושהי דוגמה נורא יפה שהוא מספר מתוך סיפור שסיפר לו חבר שהגיע לריטריט ויפאסנה, ממש סביבה דומה לאיפה שאנחנו, לא בישראל. והוא מספר שאם היום עם כל הקושי וההתמודדות עם כל הדברים הגיע למה שהמורה שלי קורא The Highlight of the Day, ארוחת הצהריים. והוא ניגש שם והוגשו, הוגש איזשהו לחם פרוס כזה שנראה טוב, והיה כנראה כמו פה טוסטר, הוא רוצה אותו ושם ועשה את הטוסט, ואכל את הטוסט הזה ואמר לו, תשמע, זה היה הטוסט הכי מדהים שאכלתי בחיים שלי, אכלתי את הטוסט. ואז מאותו רגע עד למחרת שוב ושוב עלתה לו השאלה, יהיה את הטוסט הזה? יהיה עוד פעם? הוא הגיע לארוחה, עומד בחדר האוכל, ונו מה? יש! הלחם ישנו, את הטוסטר לא כיסו בסינור, הוא available להם. הוא ניגש, לקח פורסת לחם, שם בטוסטר, עשה הטוסט, יושב בשולחן, יושב מולו, הוא אומר, ברגע הבא שאני זוכר, אני מסתכל על הצלחת ואין שם כלום. שאלתי את עצמי, איפה הטוסט? והבנתי שהוא פה. או אם זה הטוסט, זה כבר שאלה פילוסופית, אם זה הטוסט או זה דבר אחר. זו שאלה פילוסופית מאוד מאוד משמעותית. בכלל, בתוך כל מה שאנחנו חוקרים פה, בתוך עולם הדרמה, אני לא אכנס לזה עכשיו. הבנתי שהוא פה, אבל איפה הוא? ואיפה כל הזמן הזה? איפה כל הזמן הזה שחלף בין הרגע שהתיישבתי עד הרגע שהסתכלתי על הצלחת? ואיפה אני הייתי? ובאותו רגע הוא ממשיך ומספר, הבנתי שככה חולפים רוב חיי. אני לא יודע מי כתב את הפתק, אבל להיות עם האנשים שאנחנו אוהבים זה לא כל כך פשוט, ולתרגול יש בזה המון ערך. כשאני אומר כאן תרגול, חשוב לי לעשות למילה הזאת. תרגול זה לא רק זה, זה לא רק תרגול מדיטטיבי. מדיטציה, מי שמכם מכיר גם את הדרך, את המגה, את הדרך הלימוד של הבודה, מדיטציה היא חלק ממנה, היא חלק משמעותי, היא חלק ייחודי, חלק עם המון יופי, הוא חלק שמאוד שונה מהרבה תרגולים שאנחנו רגילים אליהם בתרבויות שלנו, שזה עוד יותר נתן איזשהו מין מקום, אבל היא רק חלק. אם ניקח את זה ונעשה באופן כמותי, בדרך יש ממש מספורים, היא בין רבע לשליש התרגולים המדיטטיביים מכל מה שקוראים לו תרגול. זה לא כלום, אבל זה חלק. תרגול הוא משהו הרבה הרבה יותר רחב. כאשר אני נמצא עם הבת שלי ואני שם לב שטרדות לוקחים אותי לאיזשהו מקום אחר, טרדות מטרידות אותי, ואני חושב על מנהל הבנק עכשיו, ואני שם לב לזה, אני מתרגל. כשאני בוחר לשמוט את זה, אני מתרגל. כשאני שם לב שאני מרגיש אשם על זה שאני לא איתה ומרפא מזה, אני מתרגל. התרגול הוא בעצם מצב וקר שמונח בכל רגע ורגע בחיים. באופן אינטנסיבי יותר, בתוך הסיטואציה שאנחנו קוראים לה ריטריט, אנחנו עדיין מתרגלים הרבה היבטים של התרגול, אבל בווליום מאוד מאוד גדול, יחסית תרגול מדיטטיבי. כי יש לנו פה תנאים טובים יחסית, שתומכים במקום של איסוף התודעה, של ההשקטה שלה ושל הראייה. באיזשהו אופן אפשר לומר, אם לעשות איזושהי מין הבחנה פורמלית, טכנית משהו, בשלב שאנחנו נמצאים בריטריט, זה שלב שבו מקום שאפשר לתת יותר ויותר אנרגיה לראייה, להסתכלות, לחקירה. בשלב הראשון אנחנו קודם כל רותמים את האנרגיה לאיזשהו מקום של השקטה, של הרגעה, של התמקמות. כאן נכנס מקום של יותר ויותר להסתכל, לראות מה קורה כאן בפנים, כיצד מתהווה, מה מתהווה וכיצד מתהווה מה שמתהווה. אני אחזור עכשיו שוב על החלק הראשון, מהי מוטיבציית העל? נתרגל שנים, עשרות שנים, נדע בצורה טובה מאוד לחזור לכאן, לכאן ולעכשיו, כשהתודעה בורחת. אבל למה? להתכתב עם דברים שגם ניסיתי לומר אתמול. מוטיבציית העל של התרגול, ניסוח מעניין אבל הולך טוב, מוטיבציית העל של התרגול לא לחזור לכאן ולעכשיו. מאוד בקלות יכול להיווצר, ואולי הרבה אחריות מזה היא עלינו המורים מבחינת השפה שאנחנו נוקטים והמקום המאוד מרכזי בחלקים מסוים של התרגול שאנחנו נותנים, שנוצר בנו איזשהו מקום של קניזם ועכשוויזם. זה העניין. כל מה שצריך להיות הוא להחזיר את התודעה ולהיות כאן ועכשיו. זה הכל. הכאן ועכשיו הוא כמו איזשהו סוג של דלת או של שער. מה אנחנו רגילים לעשות? נו, תגידו לי אתם. מה אנחנו רגילים לעשות בתוך הריטריט, בתוך הזמן? מה אנחנו עושים כל כך הרבה? כל דבר ש... הנה, עכשיו, זרקתי שאלה. מה קורה לכם? מה אתם עושים?
חושבים.
אנחנו חושבים על זה. אנחנו מנסים אינטלקטואלית לפצח את זה, לבחון את זה, וגם כשאנחנו מדברים, אומר דברים על... לא אינטלקטואלית או לא הדרך, אז נחשוב על מה זה אומר. ככה זה, זה דרכן של המחשבות. מחשבה חשה סימן שאלה, והיא מנסה לתת שם, למלא את המקום הזה. מישהו פעם אמר לי, וזה נשאר איתי שנים, אחת הדרכים היפות, אולי לא המסורתיות, אבל להתייחס למדיטציה, מדיטציה זה המרחב שבין שאילת שאלה לבין שעולה הצורך לתת לתשובה. שהיה במרחב הזה, מרחב שיש בו שאלה ויש בו מסתורים ויש בו אי ודאות, ככל שאנחנו מעמיקים האי ודאות גדלה. אין כאן איזושהי, הבאתי ספר, אבל ספר שירים ואני אקרא ממנו שיר. אין כאן איזשהו ספר שבו כתובים איזשהם היגדים ונוסחאות שמסבירים את כל זה, את כל הדבר המטורף והבלתי נתפס הזה שאנחנו מדבקים עליו לפעמים לייבל כמו חיים או עולם. מדיטציה, כאשר אנחנו הולכים למשל אל מחוזות העבר או אל מחוזות העתיד שנוצרים בחשיבה, איפה העבודה שלכם עכשיו? איפה המכונית שלכם? איפה ארוחת הבוקר? ארוחת הערב, איפה היא? כל הקיום שלה הוא כזיכרון בהווה. אני אשאל שאלה אולי קצת מאתגרת. האם אנחנו יכולים לדעת בביטחון, ביטחון מלא ומוחלט, שאיזשהו משהו שאנחנו חושבים שנמצא עכשיו בכליל או תל אביב או איך שלא נקרא לו באמת נמצא שם? כשהייתי ילד הייתי לוקח קופסת גפרורים ויושב איתה שעות, כאילו פותח אותה, רואה את הגפרורים ואז סוגר. איך אני יודע שהם בפנים? לא לעשות ככה, לא לנער אותם. זה שוכב לי ביד, אולי, אולי, אולי זה הנה. ומהר, מנסה, לדחוף אותה החוצה, להספיק לתפוס אותם כשהם ברחו וחזרו. טוב, אני אולי לא מספיק מהיר לעשות את זה. אבל באמת, איך אנחנו יכולים לדעת בוודאות? שברגע שאנחנו לא יוצאים מאיזושהי תמונה, היא נעלמת. וברגע שאנחנו חוזרים אליה, הכל קופץ ומסתדר מחדש. אז המחוזות הללו לוקחים אותנו ושמה נבנים ונבנים, ואני לא אומר שום דבר מבחינת להכחיש אותם או לגמד אותם. אני אומר את הדברים שאני אומר כדי לנסות להסביר למה אנחנו מכוונים אל הכאן ועכשיו, לא במקום של לרומם אותו, שזה העניין, להיות כאן ועכשיו, אלא במקום מתוך הראייה וההבנה שההליכה אל מחוזות העבר ומחוזות העתיד יוצרים ויוצרים ויוצרים, המיינד יוצר שם עוד ועוד ועוד. וכאשר אנחנו מבקשים לזכך את הראייה שלנו, שאנחנו מוכנים עם איזשהו כמו סקפטיות רדיקלית כזאת, להסתכל, לשאול את עצמי מה אני באמת יודעת, מה באמת נוכח כאן. הכאן ועכשיו, ובראש ובראשונה המוחשי, הוא כמו סוג של מכונת אמת, כמו סוג של משהו שמקרקע אותנו, ומשהו שיש בו הרבה פחות פרשנות והרבה פחות סיפורים. אתם מכירים כמה פרשנות יש באופן שבו אנחנו תופסים את הדברים, נכון? דקארט נותן לזה דוגמה נהדרת בטקסט הזה נקרא הגיונות על הפילוסופיה הראשונית, ששם יש את מה שאנחנו נוהגים לתרגם כי אני חושב משמע אני קיים, קוגיטו שלו, שהשפיע על כל הפילוסופיה המערבית, ולדעתי הבודה היה מאוד מתווכח איתו, אבל זה כבר משהו אחר, זה הגיעו לפה וזה הגיעו לפה. בתוכו מה שהוא אומר שם, אני מטיל ספק משמע אני קיים. הבודה היה אומר לו, אתה מטיל ספק משמע יש ספק, הטלת ספק, למה אתה מניח שיש מישהו שמטיל אותו? אבל זה כבר להיכנס לעוד סמטה. ואז הוא מדגים את זה בצורה נורא יפה. הוא אומר, נניח שאני יושב בפריז באיזשהו בניין, יש לי כבר בניינים, אני יושב בקומה מסוימת ואני מסתכל למטה ואני רואה מתחתיי אנשים הולכים עם שמשיות או מטריות. האם אני רואה אנשים הולכים עם מטריות או שמשיות? הוא אומר, האמת שלא. אני רואה מלמעלה עיגולים זזים, אבל אני אומר זה מטריות או שמשיות. ואז הוא עף על עצמו, הוא אומר, יכול להיות שיום אחד בעתיד ימציאו מין מכונות כאלה שיוכלו ללכת באוטומטית ולהחזיק את המטריות, ובעצם זה מה שיהיה שם, אבל אני אחשוב שאני רואה, אם אני לא יהיה מודע לזה, אני אחשוב שאני רואה שם אנשים הולכים עם מטריות או שמשיות. אנחנו הרי עושים את זה אין ספור פעמים. הראייה שלנו, האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים, ונראה לנו נורא נורא ברור שזה כך. אני מדבר עכשיו, מישהי מפהקת, אוי, אני משעמם אותה. מסכנה, היא לא ישנה כל הלילה, היא רוגה מעייפות. היא לא זאת. אוי, אני משעמם אותה. כל הזמן בתוך זה נוכח בנו. ישנו, הזכרתי היום את המקום של תפיסה, שהוא מכיר את הקוביה של נקר, ופיזיקה, אופטיקה ומדעי המוח, קוביה, כולנו יודעים איך מציירים קוביה, נכון? האופן שבו אנחנו רגילים עם ריבוע והקווים האלה, כולם מכירים? מציירים קובייה, ולא עושים כמו, לפעמים אנחנו מטשטשים את הפאות שאמורות להיות מאחורה, כולה עם קווים שלמים. וכשלוקחים את התמונה הזאת, תנסו, תחפשו בגוגל, יש את זה באינטרנט, ויושבים מול התמונה והיא מהבהבת לנו, מדי כמה יבובים, הפרספקטיבה משתנה לנו. הפאה שאנחנו רואים שמה פתאום מתחלפת. האופן שבו אנחנו תופסים את זה, הרי אין שם קובייה, זה ציור שטוח של קווים, שאנחנו תופסים אותו באופן מסוים, ואנחנו עצמנו, זה מהבהב לנו, וזה משתנה. בסיס מאוד מאוד עמוק בדרמה הוא ההבנה הזאת, כמה אנחנו בעצם תופסים, ומה שאנחנו קוראים לו המציאות, זה בעצם מה שאנחנו מוצאים. ויש בזה המון מהמשותף בין כולנו, ולכן אנחנו גם בהרבה מאוד מובנים בבלבול שאנחנו עוזרים אחד לשני להתבלבל בו. והדרך אל החופש היא דרך הראייה והעמקה, ראיית הבלבול הזה. וכדי לזכך את המבט שלנו ולהשיל עוד ועוד תעתועים ועוד ועוד בלבול ועוד דרכי הסתכלות לא נכונות, אנחנו פותחים את השער של הרגע הזה, מתקרקעים במוחשי, מטפחים את המיומנות הזאת. זה לא טבעי לנו. לאיפה אנחנו הולכים קודם כל? מעלה, נכון? המחשבות. אולי איזושהי שאלה, אנחנו מיד מפרשים, חושבים, דימוי, בתוך המקום הזה. לא טבעי לנו, פחות אינסטינקטיבי, לא אינסטינקטיבי לנו, לא ספונטני לנו, נחוש את תחושת הבטן. תחושת הבטן את התחושה בגוף. כשמשהו מכעיס אותנו, בדרך כלל רובנו, איך היא אמרה לי את זה? למה עושה לי ככה? וזה תופס את כל הבמה. האם אנחנו מרגישים? אנחנו לא חשים את זה בכלל. או את זה שהחום. אם אנחנו עוצרים, אנחנו חשים. מישהו שואל אותנו, אנחנו כן חשים, אבל אנחנו שם. התרגול מזמן אותנו לטפח את האיכות הזאת, להתקרקע, להיות בבייסמנט, להיות במוחשי. לא כי זה הכל, לא כי זה כל מה שקיים, לא כי כל העניין הוא הכאן ועכשיו, אלא כי בדרך הזה אנחנו מטפחים דרכי ראייה אחרות. והדרכי ראייה האלה בהשתלבות עם ענפים אחרים של התרגול, שקשורים הרבה מאוד לתרגול של הלב, של טיפוח איכויות של הלב, כשהם משתלבים ביחד, ומאפשרים לראייה חדשה, רעננה, ומשחררת להראות את פניה. חושב עכשיו על זה שהשיר שחשבתי שאני ארצה לקרוא אותו ולסיים איתו לא ממש מתקשר למה שדיברתי, אבל אני עדיין אקריא אותו. ומתוך ספר די חדש מהחודשים האחרונים שנקרא עם כל זה ממש, שכתבה ענבר שפרוני, שהיא גם מתרגלת מאוד מאוד מסורה נאמנה. קוראים לו מותר. עכשיו את יכולה להתחבא מתחת לשמיכה. יש לך פה כל מה שאת צריכה, מחברת, ספר, בקבוק חם, מנורה. כל היום נלחמת קונג פו עם המחשבות הרעות, קפצת בין משוכות, מעדת, הסברת בכל חיוור. זה לא שאני חולה, אני פשוט זקוקה למנוחה. זה לא שנשבר לי הלב, זה רק העולם שנועץ בי סכינים. כעת את מסירה את שריון המאמץ, ניתנת לנהרות המלח הגדולים, שואלת שוב ושוב בלחש, זה בסדר שאני ככה? לא יקרה לי שום דבר? מצחך המזיע כבר בוהק מחלומות, פחדים מקיפים את המיטה כמו תנינים, אל תורידי רגל אל הרצפה. המנורה שנשכחה דלוקה, הבקבוק שהתקרר, הספר הפתוח, הכל פה שר לך שיר ערס מאוחר. זה בסדר, מותר לך, מותר. נשב לרגע של דממה משותפת לסיום הסשן הזה. שעה עכשיו 8:30, עם הפעמונאי או הפעמונאית, עם אפשר לצלצל עוד 25 דקות ב-5 ל-9 ונפגש כאן לסשן האחרון של הערב ב-9.